שלום. ברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. לא יודע, לא תכננתי להקליט פודקאסט, אבל מרגיש קצת שצריך. עם היום אבל הזה שאני מרגיש שעובר על ה-NBA. שמין סי של פלייאוף מאוד מאוד מוזר, סי שלילי של פלייאוף מאוד מאוד מוזר. שהולך להיות מוכרע על ידי פציעות, הרבה יותר מאי פעם. זאת אומרת, אנחנו אוהבים להגיד לא אוהבים להגיד, אבל יש לנו, זה משפט כזה שנאמר כל שנה, שהפציעות הן תמיד משפיעות, ותמיד האלופה מוכרעת איכשהו על ידי פציעות, ובאמת, תכף אני אגיע לזה, ובאמת כל עונה, יש איזושהי פציעה שיש לה איזושהי השפעה על האליפות. אבל העונה זה באמת קיצוני. והפציעה האחרונה של יאניס, שאני כבר בשל מאוד לקבל את הפוש מבליצ'ר ריפורט שיאניס טור איז ACL, וזה לא נראה טוב. כאילו, בטח מישהו שעוקב אחרי יאניס אחרי הרבה שנים, לא ראיתי אותו אף פעם נופל ככה, לא ראיתי אותו אף פעם גם מגיב ככה לנפילה. יכול להיות שזה לא אומר כלום, אבל בתחושה, גם באיך שזה נראה, גם בתגובה שלו, זה לא נראה טוב. וגם יש אנשים שאומרים, הוא זז אחרי זה, אז אולי סימן טוב. ראינו את קליי תומפסון ב-2019 רץ אחרי שהוא קרא את ה-ACL שלו. ולפני שבעצם הוא ידע שהוא קרא את ה-ACL. אז לאו דווקא אומר כלום. אז אנחנו נמשיך לחכות לתוצאות הרשמיות של הבדיקות והכל, אבל כאילו מבחינת הסיפור, הפציעה של יאניס היא, אם היא באמת תתברר כפציעה שתוציא אותו מהפלייאוף לפחות, בוא נגיד, סביר לה שהוא מקווה שזה לא ACL, ואם זה משהו יותר קטן, אז לפחות הוא יחזור בעונה הבאה. אבל בוא נגיד שבסבירות יחסית גבוהה בפלייאוף הזה לא נראה את יאניס יותר. זה פשוט מבאס. כאילו, אין דרך אחרת להגיד את זה. אפשר לדבר על המשחק עצמו, מילווקי שיחקו פתטי בחצי הראשון, באמת שיחקו ברמה שלא תואמת את המעמד ולא תואמת את ה... כאילו, היה להם איזה מין זכיחות כזאת. מין שעננות שגם לא מתאימה לזה שזה גמר אזורי, וגם לא מתאימה לזה שאתם פאקינג קבוצה שלא עשתה כלום. אתם אף פעם לא הייתם במעמד הזה, אתם אף פעם לא ניצחתם, לא לקחתם אליפות. אתם לא יכולים, בוא נגיד, זה הזכיר לי מאוד את איך שגולדן סטייט עלו למשחק 6 ב-2016, שזה היה בלתי נסלח גם. אבל לפחות גולדן סטייט אומר, הם כאילו קבוצה שלקחה אליפות, הם קבוצה שעשתה 73-9, הם כאילו קבוצה שנמצאת בדיבור על הקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, והם הרוויחו את הזכות להיות זכוכים. מילווקי לא הרוויחו את הזכות להיות זכוכים. והחצי הראשון שלהם היה באמת נוראי. ואטלנטה היו טובים. אטלנטה באו, למרות שטרי יאנג היה בחוץ, דו ויליאמס בא לשחק, קאם רדיש בא לשחק, בוגדנוביץ' היה במשחק הכי טוב שלו בסדרה, קפלה היה בכל מקום, אוקונגו עשה הגנה מעולה על יאניס בדקות שלו. זאת אומרת, נייט מקמילן בא ונתן עבודה. בעיקר אותי מאוד הרשים איך שהם הגנו על הפיק אנד רול של מילווקי בפוינט אוף אטאק, זה נקרא, כאילו איפה שהחסימה קורית, הם לא נתנו למילווקי להולידיי או למידלטון לצבור איזשהו יתרון בחסימה, וקלו זריקות, והם הובילו בצדק. והיו בדרך, גם כשיאניס היה למגרש, הם היו בדרך לניצחון. ובתחילת הרבע השלישי, יאניס היה מחריד ברבע, בחצי הראשון עם שני ארבולים, והוא גם לא היה במשחק, לא הרגשת שהוא במשחק. זאת אומרת, לא... בדרך כלל יאניס הוא כמו ראסל ווסטברוק הזה, אתה מרגיש אותו בכל פוזיישן, ובחצי הראשון הוא לא היה. בתחילת החצי השני הוא התחיל, זה התחיל לראות כמו יאניס הרגיל, ואז הגיעה הפציעה הזאת, שהוציאה את האוויר מהמפרסים, ואטלנטה דפקו ריצה של 12-0, והמשחק נגמר שם. זה כאילו כבר היה ברור שמילווקי לא יחזרו, בטח לא בערב כזה. ועוד לפני שאני מדבר על משחק 5, ועל המשך הסדרה, ועל הסדרה השנייה, כאילו, הפלייאוף הזה, אנחנו צופים פה במשהו היסטורי, במובן שלילי שלו. זאת אומרת, זה הפלייאוף הכי מוזר שאני ראיתי. יש משהו, אנחנו אומרים את זה כל שנה, בסדר, יש פציעות, בסדר, 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 בסדר. בפועל, מה שמבאס זה שאתה רואה משחק, ואתה יודע, המשחק סבבה, כאילו, משחק טוב. לא אומר, כאילו, לפעמים המשחקים טובים. היום המשחק היה בינוני מאוד, אבל או המשחק 4 של פיניקס קליפר, זה היה גם משחק מאוד בינוני. אז אתה רואה משחקים, וגם אם המשחקים הם טובים, נגיד משחק 5 של הקליפרס, זה היה משחק טוב. משחק 3 היה משחק טוב של בקס אטלנטה. אבל אתה רואה משחקים ואתה אומר, כאילו זה לא הרמה שאני אמור לראות בשלב הזה. כאילו בדרך כלל בשלב הזה, זה הרמה הכי גבוהה של כדורסל שיש, וזה פשוט לא. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את אטלנטה, ואני מאוד אוהב את פיניקס. וגם הקליפר זה סיפור מעולה, וגם מילווקי זה סיפור. כאילו, הכל מבחינת סיפורים, הפלייאוף הזה הוא אש. אבל מבחינת רמת הכדורסל, זאת אומרת, מבחינת כמות הפעמים שאני קם מהכיסא, ואני אומר, פאק, בונה, זה לא ראיתי מלא זמן, או זה לא ראיתי אף פעם, זה לא קורה בפלייאוף הזה. וזה לא קורה בגלל הפציעות. זאת אומרת, אמרנו, כל שנה יש פציעות, בסדר. אבל לא כל שנה יש פציעות בכמות הזאת. זאת אומרת, הסתכלתי עשיתי לשחזר בעשר שנים האחרונות איזה פציעות היו שהשפיעו על האליפות. וזה דיון יחסית מורכב, זאת אומרת, כי אפשר להגיד כמעט על כל פציעה שמשפיעה האליפות. זאת אומרת, התחלתי את זה בטוויטר, ופתאום אנשים האלה זרקו לי דני גרין, או ג'לן בראון. עכשיו, ג'לן בראון, בואו, בוסטון, גם אם ג'לן בראון היה בריא, וגם אם קמבה היה בעונה טובה, כנראה הם לא היו לוקחים אליפות. כאילו, זה לא... הם לא היו באמת קונטנדרים. אז צריך לעשות קצת ground rules לדיון הזה, כאילו של פציעה חייבת להיות, שתשפיע על אליפות, חייבת להיות פציעה שקורית לקבוצה שהיא פייבוריטית לקחת אליפות, או קבוצה שסיימה מקום ראשון שני בקונפרנס. זאת אומרת, זה לא יכול להיות קבוצה שסיימה מקום 7, כן? שבתיאוריה אולי תיקח אליפות. כאילו שיש עוד הרבה שלבים לוגיים שצריכים לקרות בדרך כדי שתיקח אליפות. גם עומרי אלחסיד אלה את הפציעה של פורזינגיס בעונה שעברה. פורזינגיס באמת היה טוב בשניים וחצי משחקים שהוא שיחק, אבל משם, בוא נגיד פורזינגיס היה בריא, עדיין היו צריכים לקרות עוד סריה של איזה 5-6 דברים עם הסתברות לא גבוהה כדי שדאלס ייקחו אליפות. אז קשה לי להגיד שהפציעה של פורזינגיס ב-2020 היא פציעה ש... השפיע על זהות האלופה, בוא נגיד את זה ככה. מה כן השפיע? בוא נגיד, דרק רוז ב-2012 השפיע. כי דרק רוז ב-2012 זה כבר היה אחרי עונה אחת שהם הגיעו לפלייאוף רחוק בגמר המזרח, והוא היה בעונה טובה, אמנם הוא לא כמו בעונת ה-MVP שלו, אבל עונה טובה. ויכול להיות שמיאמי היו מנצחים, אבל אנחנו לא יודעים, ורוב הסיכויים לא רוב הסיכויים, אבל יש סיכוי גבוה מאוד שדרק רוז ושיקגו, עם יתרון הביתיות דרך אגב, היו יכולים לתת פייט למיאמי בגמר המזרח. 2013, זה היה ב-2012. 2013 היה לנו את ראסל ווסטברוק, אוקלאומה סיטי זה אחרי הטרייד על הרדן, אוקלאומה סיטי סיימה ראשונה במערב, ובסיבוב הראשון, פטריק בברלי צולל לברך של ראסל ווסטברוק ומוציא אותו, קורא לו את המניסקוס, ואז דורנט נשאר לבד בעצם, עם קווין מרטין ואיבאקה, ומול ההגנה של ממפיס בסיבוב השני פשוט קורס ומפסידים 4-1. וזאת הייתה הפציעה היחידה ב-2013. 2014 כמעט לא היו פציעות, לפחות לא משהו שאני זוכר. הפציעה היחידה שהייתה באמת מהותית, זה היה סרג'י באקה שנפצע בגמר המערב, התפס את השני משחקים הראשונים, וכאילו הוציא את אוקלאומה סיטי, כאילו אוקלאומה סיטי התחילו את הסדרה בפיגור 2-0, ואז היה להם קשה מאוד לחזור, הוא חזר, ואז היה איזשהו מומנטום, אבל בסוף הספרס היו גם באמת קבוצה יותר טובה, אז גם קשה לי להגיד שהפציעה הזאת באמת השפיעה על האליפות, היא אולי יש לה איזה פרומיל של השפעה, לא כמו הפציעה של ווסטבורק נגיד ב-2013, הפציעה של רוז ב-2012. אבל שוב, רק פציעה אחת, וגם היא לא יותר מדי, קשה להגיד שהיא איזה פציעה ענקית ששינתה את כל המאזני כוח בליגה. ב-2015 זאת עונה שכבר היה כמה פציעות. זאת אומרת, דבר ראשון היה דורנט שנפצע ושבר את הרגל ופספס חצי מהעונה, ואוקלאומה סיטי יצאו, בכלל לא היו בדיון. ובפלייאוף היה גם את קווין לאב שנפצע, וגם את קיירי שנפצע בגמר. אז בעצם יש לך בפעם הראשונה, ברצף הזה שאני התחלתי לספור, מאז שאני התחלתי להיות אכבר NBA במשקל כבד, מהפעם הראשונה בעצם שיש יותר מפציעה אחת שמשפיעה על האליפות, וזה גם באמת שם איזשהו, לא יודע, כוכבית, או מה שזה לא יהיה, על האליפות של גולדן סטייט. זאת אומרת, גולדן סטייט לקחה אליפות ביושר והכל, אבל כולנו אמרנו, כן, אבל קיירי היה פצוע, וקווין לאב היה פצוע, ולברון שם נתן סדרה מטורפת, אבל הוא היה לבד, והייתה תחושה שזה לא הייתה הריצה הכי מטורפת שאפשר לעשות לאליפות. ב-2016 לא היו פציעות לאף אחת מהקבוצות הגדולות, וזה גם אולי אחת הסיבות שהפלייאוף הזה זכור לנו כאחד הפלייאופים הגדולים, אם לא הגדול שבהם, בטוח בעשור האחרון זה הפלייאוף הכי גדול. הייתה פציעה אחת של אנדרו בוגוט בגמר, במשחק 5, אני חושב, במשחק 6, והייתה לזה השפעה, זאת אומרת, גולדן סטייט יצא לשחקן רוטציה, פסטוס אזילי היה צריך לשחק פתאום, לברון תקף אותו כל פעם שהוא היה למגרש, זאת אומרת, היה לזה איזושהי השפעה, אבל להגיד שזה כאילו מה שהכריע בסוף, בסוף הביתה של השליחה של דריימונד, השליחת יד של דריימונד לשכים של לברון הייתה יותר משפיעה מזה. אז קשה לי להגיד שבוגוט הוא, הפציעה הזאת היא איזה משהו דרמטי. ב-2017 כמעט שום דבר לא היה עוצר את גולדן סטייט מלקחת אליפות. הם היו פשוט טובים מדי בעונה הזאת. כן, הייתה את הפציעה של קוואי מול הספרס, שהיא מרגישה לנו כמו פציעה שהשפיעה על האליפות, כי הספרס היו הובילו במשחק הזה וקוואי היה מדהים. וזאת גם הפציעה שאחריה כל הקריירה של קוואי הופכת להיות סיפור מאוד מאוד מוזר של פציעות ורדמפשן סטורי בטורונטו, ואז הוא עובר לקליפרס. כאילו זה הרגע שבו הקריירה של קוואי מקבלת תפנית מאוד מאוד חזקה. אבל גם זאת פציעה שהיא פציעה באמת משמעותית, כי קוואי הוא שחקן מאוד מאוד גדול בליגה, אבל כנראה שגם אם קוואי לא היה נפצע, גולדן סטייט הייתה לוקחת אליפות. 2018 זה כן, הפציעה של קריס פול במשחק 5 מול גולדן סטייט בגמר המערב, פציעה שבאמת הכריעה את האליפות, באמת השפיעה על זהות האלופה. זאת אומרת, כמו שדרק רוז או ווסטברוק ב-2013, כמו שקווין לאב וקיירי ב-2015, הפציעה של קריס פול בסיכוי גבוה מאוד השפיעה מאוד על זהות האלופה. זאת אומרת, יוסטון הייתה יכולה לחלץ שם ניצחון אם קריס פול היה בריא. ב-2019 זה כבר הולך ומחמיר. קווין דורנט נפצע, ואז חוזר ואז נפצע שוב, וקורא את האכילס. קליי תומפסון נפצע במשחק 6 וקורא את ה-ACL. ובעצם טורונטו זכתה באליפות קצת דומה ב-2015, זאת אומרת, הם זכו באליפות כי הם באמת היו טובים, אבל כולנו ידענו שאוקיי, אם גולדן סטייט היו בריאים, דורנט לא נפצע וקליי לא נפצע, אז תחשבו על זה שגולדן סטייט שיחקו בלי דורנט, כל הסדרה הזאת כמעט חוץ מזה 10 דקות, ובלי קליי במשחק 6, ועדיין היו רחוקים שני משחקים מלקחת אליפות. זאת אומרת, המרווח שלהם לטעות היה כל כך גדול, שגם שתי פציעות לשני השחקנים, שתיים משלושת השחקנים הכי טובים שלהם, ושתיים, אז אחד השחקנים הכי טובים בעולם, ולא יודע, אחד הטופ 15 בעולם, והם עדיין רחוקים רק שני משחקים מלקחת אליפות. אז זה מראה רק את הקבוצה מטורפת הם היו. אבל שוב, אלה פציעות שלגמרי השפיעו על זהות האלופה, אבל זה שוב, רק שתי פציעות. ב-2020, אז היה דורנט וקליי שהיו פצועים לכל העונה והשפיעו על כל הדינמיקה בליגה מן הסתם, אבל בפלייאוף עצמו, זאת אומרת, זה השפיע אולי על איך העונה הייתה, אבל זה לא השפיע על הפלייאוף עצמו. בפלייאוף עצמו, אפשר להגיד אולי שהפציעה של במה דבאיו בגמר, וזה שדרגיץ' לא היה בריא, איכשהו השפיע, אבל כנראה שגם אם היו בריאים, הלייקרס היו מנצחים את הסדרה הזאת, זה לא מרגיש כמו פציעה של קריס פול, או פציעה של קיירי, או פציעה של ווסטברוק, או פציעה של דריק רוז, זה לא ברמות האלה. והעונה, יש את ג'מאל מרי, שנפצע במהלך העונה קראת ה-ACL, ודנבר, שהיו נראים במעט משחקים שהם שיחקו ביחד אחרי הטרייד על אירן גורדון, כמו הקבוצה הכי טובה בליגה. בעצם קיבלו ברקס מאוד מאוד חזק לריצת אליפות שלהם. אנטוני דייביס שנפצע בפלייאוף, קיירי שנפל על הקרסול של יאניס, ג'יימס הרדן שקראת ששחק עם המסטרינג פגוע, קוואי שנפצע בסדרה הקודמת ובינתיים לא חזר לשחק ואף אחד לא יודע מה קורה איתו, מתחיל לעשות זיכרונות אגומים לכל האוהדי הספרס, ועכשיו יאניס. זאת אומרת, בכל עונה, אם אני מסתכל, בכל עונה היה גג, היה בדרך כלל 1-2, גג 3, 2015 זה עונה עם 3, באמת משמעותיים, 3 פציעות, והעונה יהיה 6. 6 שחקנים, שאני יכול באמת להגיד על כל אחד מהם, שהפציעה שלו יש לה איזשהו משנת ההסתברויות. זאת אומרת, בסוף אתה לא יכול לדעת אם קבוצה לוקחת תיקח אליפות או לא, ואיך פציעה תשפיע על הסיכויים. אבל זה בוודאות משנה את ההסתברויות. זאת אומרת, זה שג'מאל מרי נפצע, הוריד את ההסתברות של דנבר לקחת אליפות משמעותית. זה שדייביס נפצע, חיסל את ההסתברות של הלייקרס לקחת אליפות. זה שקיירי והרדן נפצעו, ראינו את זה, חיסל ברוקלין את הסיכוי לקחת אליפות. קוואי אותו דבר עם הקליפרס, ועכשיו יאניס מכסה לגמרי את ההזדמנות של הבקס לקחת אליפות, זאת אומרת, גם אם איכשהו בנס, קריס מידלטון וג'רו הולידיי יסחבו אותם מעבר לקו הסיום, אני לא רואה אותם מנצחים בלי יאניס אף קבוצה בסדרה, כי הם פשוט קבוצה לא מספיק טובה, זאת אומרת, גם אם יאניס זאת קבוצה מאוד מאוד בגומה, וקצרה, זאת אומרת, הם 7 שחקני רוטציה עם יאניס. זאת אומרת, אתה מוציא את יאניס, זה אומר שפורטיס צריך לשחק הרבה יותר דקות, זה אומר שלופס צריך לשחק הרבה יותר דקות, זה אומר שפורבס צריך לשחק הרבה יותר דקות, ואחריהם, זה משהו שקצת לא מדברים עליו, זה שממה במלווקי. זה ג'ף טיג, וכל מיני שחקנים שאני אפילו לא יודע לבטא את השם שלהם, וסנאצי סנט את הקומפו, ו... זה די מדהים שמילווקי לא הצליחו לייצר אף שחקן מעבר לשמינייה הראשונה, או התשנייה הראשונה, אני אומר, אם אני לוקח את דונה דה וינצ'נזו, שהוא גם פצוע. אז מעבר לתשנייה הראשונה, אין אף שחקן NBA ראוי. זאת אומרת, ג'ף טיג הוא כבר לא שחקן NBA ראוי, כבר כמה שנים. ושאר שחקנים, אלייג'ה בריינט וכל מיני שחקנים כאלה, הם לא שחקנים שיכולים, אתה יכול לזרוק אותם עכשיו למשחק פלייאוף. זאת אומרת, זה לא הרמה. וזה בעיקר מתסכל, זאת אומרת, זה מתסכל גם כי אני אישית מאוד אוהב את יאניס, אבל זה מתסכל יותר כי אתה לא חווה את המוצר כמו שאתה רגיל לחוות אותו, ואתה לא נהנה מהמוצר שאתה רואה. ואני חושב שהליגה תצטרך לחשוב מה היא עושה, כי ברור לכולם, לכל מי שעוקב אחרי הליגה, שהמוצר סובל. זאת אומרת, הפציעות האלה לא מגיעות משום מקום. זה אפשר לדבר עד מחר, כן, טרי יאנג החליק על השופט, ויאניס זה פריק אקסידנט, וקיירי נפל על הקרסול של יאניס, וכאילו, זה פריק אקסידנט, וזה לא באמת קשור לבאבל, וזה לא קשור לכמות המשחקים, וזה לא קשור לעומס, ובלה בלה בלה. אבל זה ברור שזה קשור. כאילו, אין פה שאלה בכלל. כאילו, אולי אני לא יכול לקמת לכם את הקשר, אולי אני לא יכול לעשות את הקורלציה באיזה גרף יפה, אבל ברור לכולם מה קורה פה. זאת אומרת, זה ברור לכולם שיש יותר מדי משחקים, זה ברור לכולם שזה עמוס מדי, זה ברור לכולם שסגנון המשחק מעודד את הפציעות האלה. זאת אומרת, הסגנון המשחק שאמור להיות אטרקטיבי יותר בפועל, בסופו של דבר, מוביל לזה שיש יותר פציעות, כי השחקנים צריכים לחסות יותר מגרש, והם עושים הרבה יותר פעולות והרבה יותר תנועות שהם לא היו עושים בעבר. ובסוף הדברים האלה שלכאורה אמורים לתת חוויה יותר עוצמתית למשחק. זאת אומרת, המשחק יותר יפה, יש יותר משחקים, יש יותר כוכבים. בפועל, זה העלות גדולה מהתועלת. אם אנחנו מגיעים למצב שבגמר האזורי, יש קבוצות שלא אמורות להיות שם. כאילו, בוא נגיד את האמת. כאילו, זה מאוד נחמד. הסיפור של אטלנטה הוא מדהים, כן? הסיפור של אטלנטה הוא נהדר, ואטלנטה גם עלו לגמר בלי קשר לפציעות. זאת אומרת, אפשר להגיד עוד פעם דני גרין וזה, אבל הם וג'ואל אמביד היה קצת פצוע, אבל הם ניצחו את פילדלפיה פייר אנד סקוור. אבל מילווקי לא היו אמורים להיות פה. ברוקלין היו צריכים להיות שם. הקליפרס, לא יודע. כאילו, פיניקס, לא יודע. זה קבוצות ש בעונה רגילה, זאת אומרת, אם הכל קורה כמו שצריך, אז זה לייקרס דנבר בגמר המערב, וזה ברוקלין מול או מילווקי או פילדלפיה, וכנראה מול פילדלפיה, כי הברקט ככה היה מסתדר. או אטלנטה, שזה סבבה. אז כאילו בסוף יש לך כנראה קבוצה אחת איכשהו, שבאמת הייתה אמורה להגיע לגמר המזרח, לגמר האזורי, ובאמת הגיע. וזה ביל סימונס השווה את זה לעונה באוסקר, שפתאום אין הופעות טובות, ופתאום אדריאן ברודי זוכה באוסקר, או העונה הזאת שקרש זכה בסרט הטוב ביותר. זה לא בדיוק אותו דבר, כי זה כאילו, יש הופעות טובות, אבל הסרט פתאום בוטל, או משהו כזה. זה כאילו, זה ההשוואה, אני חושב שהיא יותר נכונה. ושוב, זה מאוד מאוד מתסכל. זה, אתה רואה את הגמר האזורי, וזאת פעם ראשונה ב-17 שנה האחרונות. זאת אומרת, הסתכלתי על כמה אולסטרים שנבחרו באותה עונה, הגיעו לגמרים האזוריים, כל עונה. ב-2003 היו 5 אולסטרים בלבד. היה טים דנקן ודרק נוביצקי, זה היה גמר של דאלאס סן אנטוניו, ובצד השני היה ניו ג'רזי נגד דטרויט. ודבר ראשון, אתה מסתכל על הרשימה של האולסטרים באותה עונה, ואתה אומר, פאק, איזה ליגה נטולת כישרון הייתה. זאת אומרת, אני מקריא לכם עכשיו את האולסטרים של המזרח, כן? אלן אייברסון, מייקל ג'ורדן, כשהוא היה בוושינגטון, טי-מק, ג'רמיין אוניל ובן וואלס, זאת החמישייה, ספסל, וינס קארטר, ג'ייסון קיד, פול פירס, עד עכשיו סבבה, עכשיו תתכוננו, ג'מאל משבורן, אנטואן ווקר, זידרונוס אלגאוסקס וברד מילר, זאת החמישייה, זה הספסל. ובמערב, סטיב פרנסיס, היה רכז פותח במערב, קובי בריינט, קווין גרנט, טים דנקן, יאו מינג, בסדר, ספסל, סטפן מרברי, סטיב נש, גרי פייטון, כבר בסוף הקריירה, שון מריון, דרק נוביצקי, פז'ה סטויאקוביץ', שהחליף את קריס וובר, ושק. אז במערב אני עוד יכול להגיד כאילו איכשהו בסדר, אבל באמת, אם אני משווה את זה להיום, וזה שממש כאילו קשה להרכיב אולסטר, כאילו חמישייה לאולסטר, הרכב לאולסטר בליגה, זה באמת רמת כישרון נמוכה יחסית. ובעונה הזאת, רק 5 אולסטרים הגיעו לגמר, זאת אומרת דנקן, דירק, סטיב נש, בן וואלס וג'ייסון קיד, ומאז כל עונה מגיעים בין 7-9 אולסטרים לגמר האזורי. זאת אומרת, זה תמיד קבוצות עם שתי אולסטרים, שני אולסטרים או שלושה אולסטרים, יש גם עונות עם 4 אולסטרים, היה את ה... כאילו יש ב-2015 היה 9 אולסטרים שהגיעו לגמר האזורי. זה היה עונה אז שאטלנטה לקחו, היה להם איזה 4 אולסטרים. אבל זהו, זה הקטע שבין 7-9 אולסטרים בכל עונה. והעונה יש רק 5 אולסטרים, שזה קוואי, זה יאניס, זה פול ג'ורג', זה קריס פול, ואת מי אני מפספס? ודווין בוקר. ועכשיו, קריס פול לא שיחק את השני המשחקים הראשונים, קוואי לא שיחק בכלל בינתיים בסדרה, ועכשיו יאניס נפצע. זאת אומרת, גם זה כמות האולסטרים הכי קטנה שהייתה בגמר האזורי מאז 2004, וגם החמישה אולסטרים האלה, 2.5 מהם לא משחקים כבר. כאילו, לא נמצאים על הפרקט. אז זה... איך שלא מסובבים את זה, זה פלי אוף סופר מוזר, ומי שתיקח אליפות, תיקח אליפות, כאילו, זה יהיה רשום אליפות, ויהיה, אתה תסתכל בוויקיפדיה, ויהיה לך 2021, ויהיה רשום שם פיניקס סאנס, או אטלנטה הוקס, או מה שזה לא יהיה. אבל זה יהיה אליפות שהליגה תצטרך לחשוב מה היא עושה. כי זה לא עובד. זאת אומרת, אי אפשר להפסיק, להמשיך להגיד לנו, לא, זה פציעות, זה פריק אקסידנט, זה לא. המוצר שלכם פה בסכנה, אתם צריכים להבין את זה. כאילו, הליגה צריכה להבין את זה שסבבה. כאילו, יש פציעות ושיט הפנס, סבבה. אבל לא בסדר גודל הזה, לא בכמויות האלה, ולא לכוכבים הכי גדולים. זאת אומרת, אתה לא יכול להרשות לעצמך שעונה אחרי עונה, כאילו, 2019 הוכרע על פציעות ביג טיים. 2021 הולכת להיות מוכרעת על פציעות ביג טיים. בכל העשור שלפני, יש לך אולי עונה אחת שהוכרעה על פציעות, וזה 2015, וגם אז אני חושב שאם גם אם קיירי וקווין לאב היו בריאים, גולדן סטייט כנראה היו לוקחים. ועכשיו יש לך שתיים מתוך שלוש עונות האחרונות, הוכרעו על פציעות פאר אקסלנס, כאילו אי אפשר להסתיר את זה. זאת אומרת, זה לא ש-2018, אולי אם קריס פול לא היה נפצע, גולדן סטייט עדיין לא מנצחים. לא, 2019 בוודאות הוכרע על פציעות, ו-2021 בוודאות מוכרעת על פציעות. והליגה צריכה לחשוב מה היא עושה. זאת אומרת, אין פה תשובה קלה, הרי לקצר את המשחקים זה לא אופציה. לקצר את העונה זה לא אופציה, הרי כי כסף, פשוט. אין פשוט נסבר אחר. וזה ההבדל בין מוצר שהוא... ה-KPIs שלו והמדדים שלו ומה שמכניס לו כסף קשור למה שהמוצר חווה. זאת אומרת, אני מביא כל מה את הדוגמה הזאת, אבל בוויקס, אם המוצר עכשיו יתחיל לסבול, אם המוצר יהיה בו פגמים, אז אנחנו נראה את זה בכסף, אנחנו נראה את זה בטראפיק, אנחנו נראה את זה בפחות פרימיומים. ולעומת זאת ב-NBA, המוצר נפגע, אבל הרייטינג עדיין לא נפגע, האנגייג'מנט עדיין בשמיים, יכול להיות שגם הליגה לא תראה את הפגיעה הזאת, ואז יכול להיות שאנחנו נראה את זה שוב ושוב. זאת אומרת, זה לא הולך להיפטר, כי כמות המשחקים תישאר כמו שהיא. אדם סילבר בכלל חושב להוסיף mid-season tournament, שיוסיף עוד אומס. כאילו, יכול להיות שזה יבוא לחשבון משחקי עונה רגילה, אבל זה עדיין יוסיף איזשהו אלמנט של אומס, כי פתאום יהיה לך משחקים עם משמעות פתאום באמצע עונה, במקום משחקים שאפשר לזרוק בהם זין. והליגה חייבת לעשות משהו. זאת אומרת, אין לי תשובה גם מה היא יכולה לעשות. זה בעיקר אני פה מפלטר, מעברר את התסכול שלי, כי אין לי באמת פתרון. אני לא חושב שגם יש פתרון קל, כי אם היה פתרון קל, אדם סילבר היה עושה אותו. היה כבר הולך עליו. זהו, זה הרנט שלי על הפציעות. זה פשוט נורא נורא תסכל אותי היום בבוקר שראיתי את זה. כי זה קצת too much, כאילו, בסדר, יש פציעות ויש גם גבול לכמה פציעות אפשר להכיל בפלייאוף אחד. זהו, מבחינת NBA, מבחינת המשחקים עצמם, אז הלילה יש את הקליפרס נגד הסאנס, אחרי שהקליפרס ניצחו במשחק הקודם, ואומנם הקליפרס עם המומנטום והכל, אבל יש לי תחושה שהסאנס סוגרים את זה היום. כאילו, אם תסתכלו על המספרים מהמשחק הקודם, אז פול ג'ורג' עם משחק חייו, 41 נקודות, ב-75% מהשדה, 13 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 100% מהעונשין, 3 חטיפות, כאילו, מניה דיפרסיה בצורה של שחקן כדורסל, השחקן הזה, פשוט כאילו, זהו. אז השאלה היא, האם פול ג'ורג' מסוגל להביא את זה שוב? כי הקליפרס צריכים את הגרסה הזאת של פול ג'ורג'. בלי הגרסה הזאת הם לא ינצחו, והם לא יעלו לגמר. כאילו, אם קליפרס רוצים לעלות לגמר, הם צריכים את פול ג'ורג' בגרסה הכי מיוחדת שלו. והם קיבלו את זה במשחק 5, אני ממש לא יודע אם הם יכולים לקבל את זה במשחק 6. ומרקוס מוריס הגיע לשחק פתאום עם 22 נקודות, ותמיד שמרקוס מוריס טוב, הקליפרס טובים. אבל מרקוס מוריס טוב, משחק אחד כן, שני משחקים לא. רדי ג'קסון ממשיך להיות מדהים. שוב, זה 23 נקודות בכמעט 60% מהשדה. כאילו, אני חושב שלא יודע אם אפשר לסמוך על זה ספציפית, אבל בוא נגיד, אני יותר שמח עליו מעל מרקוס מוריס. דה מרקוס קזינס עם 15 נקודות ב-11 דקות. לא יודע אם זה מה שאתה יכול לסמוך עליו. זאת אומרת, לקליפרס יש בעיקר לאן לרדת מאיפה שהם שיחקו במשחק 5, ולסאנס יש לאן לעלות. זאת אומרת, פול ובוקר פשוט לא מספיק טובים, הם לא קולים, הם קולים ב-40% מהשדה. ואם הם רוצים להגיע לגמר ולעשות באמת משהו שהוא... אם פיניקס מול אטלנטה, אם יהיה גמר של פיניקס מול אטלנטה, זה באמת משהו חסר תקדים. כאילו, קבוצה שמצד אחד לא הגיעה לפלייאוף 10 שנים, ובהגעה הראשונה שלה לפלייאוף, שוברת את כל האקסיומות שאנחנו אומרים שבפלייאוף אתה צריך לבוא, אתה צריך... לחוות אותו, אתה צריך לספוג הפסדים, ללמוד וזה, ופה ושם, ורק אז, אחרי 2, 3, 4, שאתה כבר חווית כל מיני קביעות בפלייאוף, רק אז אתה יכול לבוא ולקחת אליפות. פתאום פיניקס בא ופאק על העונה הראשונה, דווין בוקר מעולם לא היה בפלייאוף, אייטון מעולם לא היה בפלייאוף, ברידג'ז, קמרון פיין, כל השחקנים האלה לא היו בפלייאוף אף פעם. ופתאום הם יגיעו לפיינלס? זה כאילו הזוי. ומצד שני, יש את אטלנטה, שזו קבוצה שעד לפני קצת פחות מארבעה חודשים, הייתה מחוץ לפליין. הם היו עם 14-20, הם פיתרו את המאמן שלהם, היה שאלה גדולה אם הם בכלל הגיעו לפליין. והם עכשיו עומדים בסיטואציה לא רעה, זאת אומרת, אם טרי יאנג חוזר לשחק במשחק 5 ובמשחק 6, סיטואציה לא רעה בכלל לעלות לגמר. וזה מטורף, וזה מטורף, ושניהם ביחד זה פשוט מטורף בריבוע. אני לא יודע איך אני מרגיש כלפי זה. זאת אומרת, אני, מצד אחד, זה סיפור מגניב, וזה קריס פול, וזה סקסי, וזה דברים שלא קרו אף פעם, אז כן יש לזה איזשהו אלמנט היסטורי מגניב שאפשר לקשקש עליו ולכתוב עליו, אבל אני לא אוהב את זה. פשוט כאילו, אני אומר את האמת, את מה שאני מרגיש. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה שקבוצות פשוט באות, יכולות לבוא משום מקום ולנצל איזשהו וקום שנוצר ולקחת אליפות. זה נראה לי לא איך שזה אמור לקרות. ויכול להיות שזה חלק מה אתם יודעים, זה יכול להיות שזה עונה שהיא רנדומלית והכל בה שונה, ונסתכל על זה בהיסטוריה כאיזה, אוקיי, איזה עונת סטיית תקן היסטורית משוגעת כזאת, ואחרי זה הכל יחזור להיות כרגיל. אבל in the moment, כרגע, אני פשוט פחות אוהב את זה. כאילו, אם יהיה גמר של פיניקס אטלנטה, זה קצת יהיה בזה משהו כזה, לא יושב לי טוב עם זה. ובטח אם זה בא בחשבון גם העונה הבאה, זאת אומרת, מה שמבאס בפציעות זה שמרי, הפציעה של ג'מאל מרי, גם משפיעה על העונה הבאה, היא דופקת לדנבר גם את העונה הבאה. אם יאניס באמת קרא את ה-ACL, או פציעה משמעותית אחרת, זה דופק למילווקי את העונה הבאה. זאת אומרת, יש הבדל בין פציעה שדופקת את הפלי אוף, לבין פציעה שדופקת שני הפלי אופים. במובן הזה זה פציעה של דריק רוז, הפציעה של דורנט, הפציעה של קליי, הפציעה של ג'מאל מרי, זה פציעות שהן כואבות יותר מסתם פציעה של ווסטברוק ב-2013, שפספס את הפלי אוף, כי פספס את הפלי אוף פשוט. או קיירי ב-2015. זה פציעות שבסדר, הן בעשות כי באותו רגע אתה לא יכול לשחק, אבל זה לא פציעות שמשפיעות על הטווח הארוך, על העונה אחר כך, זאת אומרת, קליבלנד אמנם לא זכתה באליפות ב-2015 כי קיירי היה פצוע, אבל ב-2016 הם היו בריאים והם לקחו אליפות. אז זה כאילו אני אומר, אני מוכן לספוג את העונה המוזרה הזאת, אם בעונה הבאה לפחות נקבל עונה רגילה, אבל יכול להיות שגם העונה הזאת, המוזרה הזאת, תבוא על חשבון העונה הבאה. זהו, אני מקווה שלא, אבל תכף נגלה, בטח עד שתשמעו את הפודקאסט כבר תדעו אם מי הנזכר את ה-ICL או לא, ואם הוא ישחק או לא, והאימור שלי זה שלא, לפי איך שזה נראה ומהווייב שעבר שם במגרש, אבל אני אשמח להתבדות. זהו, זה היה פשוט, הייתי, הרגשתי שאני צריך קצת לעברר את המחשבות שלי על הדבר הזה. וזהו, אנחנו ממשיכים להקליט. אני ואורן לוי מקווים להפוך את הפודקאסטים שלנו למשהו יותר קבוע, ונשמח לעשות את זה, ונשמח שתמשיכו להאזין. וזהו, אם יש לכם הערות, שאלות, דברים, אתם יודעים איפה למצוא אותי. יאללה, ביי.